אנחנו נמצאים באיגרת תימן. בשיעור הקודם הדגשנו את החשיבות של מעמד הר סיני כהוכחה לאמיתות הדת שלנו, הדת היהודית, מול הדתות האחרות. שבמעמד הר סיני היה מפגש של הקדוש ברוך הוא עם עם שלם. וכל עם ישראל העיד לבניו שהיה את המפגש הזה. וזה דבר שאי אפשר שכלית לזייף אותו. מה שאין כן דתות אחרות שהן מבוססות על טענה של בודדים, על התגלות לבודדים. זה דבר שניתן לזייף בקלות. עוד הדבר, הידיעה הזאת היא נותנת לנו כוח מצד מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שהמעמד הזה הוא מעמד של לא ישכח לעולם. כלומר שהוא בעצם יש המשכיות תמידית של המעמד הזה. לכן עצם הטענה של הדתות האחרות, כאילו קדוש ברוך הוא חס ושלום, זנח את עם ישראל, ועכשיו התאהב בזה אומה אחרת, זה אבלים. זה דבר שהתורה עצמה מכחישה אותו. לכן כל הדברים האלה הם גם מחזקים את אמיתות הדת וגם את נצחיות היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו הרמב״ם ידבר בכלל על עצם המציאות שעם ישראל צריך לעבור את הקשיים האלה שהוא עובר בגלות. מהרמב״ם, וכבר השתבחה האומה לפני השם מתעלה ביותה סובלת השמדות והצרות ונושאת רעותם. אמרו כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אמרו חז"ל במדרש, כי עליך הורגנו כל היום, זה דורו של שמד. אמר הרמב״ם, אבל כן ראוי שיסמכו אנשים במה שיסבלוהו מן הצרות. כלומר, אדם יכול לחשוב שהשמדות האלה, הקשיים האלה שעם ישראל עבר בגלות, אולי אין להם תכלית, אולי סתם אני סובל. אז הוא אומר, לא, תדע שזה בעצם, מה הפסוק אומר? נחשבנו כצאן טבחה, מה זה כצאן טבחה? כמו קורבן שמקריבים לפני הקדוש ברוך הוא, והקורבן הזה הוא ריח ניחוח להשם. באמת, גם האיסורים האלה שעם ישראל מקבל על עצמו בגלות, שהם נדרשים מצד ש... זה לא כתוב פה. נדרשים מצד שצריך לרוקן את האומות מהזכויות שלהם. על ידי שהם משעבדים אותנו, אז בעצם כל הכוחות, כל הניצוצות שהם נמצאים אצלהם מכל מיני סיבות של חטאים שהיו, אז הם בעצם חוזרים ועוברים לעם ישראל, נותנים לו כוח להיגאל. סליחה?
חשבתי שיש שני דברים.
כן.
לפרסם את שמו ולהחזיר אותם למצב תקין, וגם לקח מהם את הניצוצות, לא רק לקח את הניצוצות.
כן, זה נכון, זה תהליך של גילוי הייחוד של הקדוש ברוך הוא נעשה דרך זה שכל הכוחות שפזורים של הקדושה הם מתאספים בעם ישראל. כלומר, זה שתי דברים שאחד מביא את השני. אז לכן הרמב״ם פה אומר שזה נכון לגבי ההסתכלות הלאומית של הצרות שעם ישראל עובר, זה נכון כמו שאנחנו משתדלים להדגיש גם לגבי הצרות הפרטיים שאדם עובר. שככל שאדם מקבל את האיסורים האלה באהבה ומבין שהם לטובתו ומבין שהם חלק ממהלך אלוקי ולא מקרה שקורה, אז התועלת באותם צרות היא גדולה יותר, גם לאדם וגם לעם ישראל. אם חס ושלום אדם הוא מתלונן על האיסורים וחושב שהם נעשו באקראי, או שחס ושלום חושב שיש איזה כוח לגויים לעשות איזה משהו לעם ישראל בלי שהקדוש ברוך הוא בעצמו גזר על זה, אז בגלל זה, ככה אומר רבי יהודה הלוי, בגלל זה הגלות מתארכת, כי התועלת היא לא מתקיימת בשלמותה. שוב אני מחזיר את זה גם לאדם הפרטי. אם אדם יקבל עליו את האיסורים באהבה, אז לא יצטרכו להתארך, כי התכלית שלהם תתקיים. אבל אם אדם מבעט באיסורים חס ושלום, אז זה מצב מורכב יותר, כי התועלת שלהם לא מתקיימת. לכן אומר הרמב״ם, כן ראוי שיסמכו אנשיו במה שיסבלוהו מן הצרות, באבדת הממון, בטלטול, בהפסד כל ענייניהם. זה לא קל. מצבים קשים מאוד, המצבים של שמד שהיו בעם ישראל. אנחנו, ברוך השם, מה אנחנו מכירים? לרדת למקלט מדי פעם. המצבים קשים מאוד. אומר רמב״ם, אתה צריך לשמוח. במה שעובר עליך שהוא קשה, צריך לשמוח, כי אתה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מקרב את הגאולה במעשה הזה. כי כל זה שבח להם אצל ראשי מתעלה, והצלחה עצומה. כלומר, מה זה שבח להם? שבח להם שמקבלים יסורים באהבה. וכל מה שהרה להם הוא כקורבן כליל על גבי המזבח. ויאמר להם, מילאו ידכם היום להשם, ולתת עליכם היום ברכה. על כן ראוי להם שיברחו אחרי השם. פה הרמב״ם נכנס לנקודה שהוא גם דיבר עליה בסוף איגרת השמד. באיגרת השמד הוא הרבה להוכיח שאנשים האלה שהפסיקו לקיים את הדת בגלוי וקיימו אותה בסתר, הם בסדר. אבל אחרי כל האיגרת הוא כתב בסוף שבאמת הדבר הנכון לא להישאר שם. אתה צריך, יש לך מצווה, לקיים את רצון השם באופן מלא, בין בגלוי ובין בסתר. ואם אתה נמצא במציאות של אזור שיש שם השמן, אף על פי שאתה לא חייב למסור את הנפש, ומותר לך, בגדר הדברים שלמדנו באיגרת השמד, לא לעשות חלק מהדברים על מנת ולעשות אותם רק בסתר. בכל אופן, זה לא דרך הנכונה של עבודת השם, כי דרך עבודת השם היא מועצמת על ידי חברה. לכן אדם מצווה לעזוב את המקומות שבהם לא יכול לעשות רצון השם בשלמות, וללכת למקומות שבהם הוא יכול לעשות רצון השם בשלמות. כן, הרואים שיברחו אחרי השם ויכנסו בארץ בתה, או אפילו במדברות, ולא יחוסו על פרידת קרובים. כל זה הרחנו באיגרת השמד. ולא על בדעת הממון. כל הדברים האלה, גם צריך לדעת, גם היחסים הבין אישיים, זה קשה להגיד, וגם באופן ברור יותר, הממון, הם לא נשארים עם האדם לעולם הבא. הוא מגיע לדין אחרי 120, לא מגיע לא עם אשתו וגם לא עם בניו וגם לא עם החברים שלו.
יכול להיות יותר גרוע מחורבן ירושלים? יותר גרוע מזה לא היה יכול להיות.
כן. הוא מגיע לבד, לכן כל שכן שהוא לא מגיע עם הכסף שלו. לכן הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא צריך להפסיד קצת כסף מזה, או להיפרד מחברים וכאלה, בשביל ללכת למקום שאפשר לעבוד את השם בנחת, אז הוא מצווה לעשות את זה. כי בסוף זה מה שנשאר לו מהעולם הזה. עוד פעם, אנחנו לא אומרים שמי שנשאר עובר איסור. אנחנו כן אומרים שמה שנכון זה ליצור לעצמך תנאים מטביים לעבודת השם. עכשיו, לא אמרתי, אדם שיש לו בנים שהם תלויים בו, אז הוא צריך להיות איתם. כן, אבל מדובר על אנשים שלא תלויים בו, אבל נעים לו להיות בחברתם. טוב, עדיף שיהיה לך נעים אחרי 120 לנצח, מאשר נעים עכשיו כמה שנים. אומר הרמב״ם. כי כל זה מעט מזער כנגד מלך מלכי המלכים, מלך הכל, השם הנכבד והנורא הזה, השם אלוקיך. ונאמנו לשלם שכר טוב בעולם הזה, ולעולם הבא. לא תקשיב, אתה מפחד על העסק שלך, תעשה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, יהיה לך עסק במקום אחר. כל שכן, לעולם הבא. כן, מצאנו החסידים הטהורים, בוחרי האמת ומשיגיה, משוטטים על דת השם מן הקצוות הרחוקים, ובאים אל מקומות החכמים להוסיף להם דעה בדת, בעבור שיהיה להם בגלל הדבר הזה שכר טוב מאת השם. זאת אומרת, אפילו לא בשמד, לא, עזוב שמד שאי אפשר לקיים את המצוות הבסיסיות, אלא חכמים, כשהיה איזה תלמיד חכם במקום רחוק, שהיה מתאים להם לקבל תורה ממנו, ולא היה כמותו במקום שלהם, היו הולכים להיות איתו. למה? כי העיקר היה לעבוד את השם בשלמות, אז אם אני יכול לקבל שם, אני אלך לשם.
אבל אותו רב שנמצא שם, הוא לא באמת מדבר בשלמות, הוא מדבר את ישראל.
טוב, נכי נמי, בסדר. כל אחד צריך לעשות את שלו. בעבור שיהיה להם בגלל הדבר הזה, שכרתו מאת השם, ואיך לו יגלה האדם וישוטט בעבור התורה כולה. כלומר, אלה, הם הלכו, לא שהיה להם בעיה במקומם, אותם חכמים לקיים את התורה, אלא היה להם יכולת להוסיף בתורה, אז הלכו אפילו בשביל זה. אז אנחנו נגיד, בשביל להוסיף לתורה, לא נעשה כזה גלות על עצמנו. אם אתה לא יכול אפילו את הדברים הבסיסיים של התורה לקיים, כי יש שמד במקום שלך, אז ברדשת, נכון שתלך למקום אחר? ואנו רואים אחד בני האדם כשתצר לו פרנסתו באחד הערים, יצא לעיר אחרת. כל שכן למי שתצר עליו אמונת השם במקום אחד, הלא יצא למקום אחר. אדם שלא מתפרנס טוב, צריך לנסוע לא יודע לאן, כי מקבל שם משרה טובה. נו, אז אם אין לו משרה פה, הולך למשרה שם. נו, אז כל העניין של המשרה הוא בסך הכל עולם הזה. חשוב, כן, עבודה אדם צריך לעבוד, אי אפשר לחיות בלי זה. בסדר? כל שכן, שאם חסר לך פה בעבודת השם שאתה לא יכול לקיים אותה כמו שצריך, אז כל שכן שתלך למקום אחר. ומי שימנע ממנו לצאת קצת זמן. עכשיו שוב הרמב״ם מרגיע, כי פחות לא לכל אחד יש כוח לעזוב את הארץ שלו, לעזוב את העיר שלו, וללכת למקום אחר ששם אפשר לקיים את התורה בשלמות. אז הוא אומר, לא ישכח נפשו ולא יתפקר. מה החשש? כשאתה לא יכול לקיים את התורה בשלמות, אתה עלול לחשוב, טוב, מילא אני כבר לא מקיים בשלמות. אז מה זה משנה? אז לא משנה מה אני אעשה. מאיפה בא הרעיון הזה? זה אותו חכם שענה להם באיגרת השמד, שדבריו, הרמב״ם כתב את האיגרת בשביל לדחות, הוא אמר להם, תשמעו, אם אתם עושים ככה וככה, אז גם התפילה שלכם לא שווה כלום. בכלל אין טעם בכל מה שאתם עושים. הרמב״ם מאוד רתח. על האמירות האלה. אכן נראה לי, אני לא יודע, אבל נראה לי שהאיגרת הזו נכתבה אחרי איגרת השמד, כי הקטעים האלה הם ממש תמצותים של דברים שלמדנו שם. אז הוא לא התפקר בחילול שבת ומאכלות אסורות, ויחשוב שכבר שר מעליו עול התורה. למה? כי זאת התורה לא ימלט ממנה איש מבני יעקב לעולם. לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו. דברים שאתה לא יכול לעשות. כיוון שאתה אנוס, אתה אנוס. אונס רחמנה פטרה. אבל תפתח את העיניים, מה אתה לא אנוס? מה אתה כן יכול לעשות? אז כל מה שאתה כן יכול לעשות, צריך לעשות. לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו, ירצה או לא ירצה. אבל הוא נענש על מה שיבטל ממצוותיה, שהוא לא היה אנוס בזה, אז הוא נענש. ועל מה שיבוא מעזרותיה. ולא יחשוב וחושב שיר בעשותו העבירות הגדולות, לא יחשבו עליו הקטנות ויתפקר בהן. אבל ירובעם בן נבט, שחוק עצמות, נענש על העגלים אשר חטא בהם בכנית ישראל, שזה עבודה זרה, זה דבר חמור, זה בדי שהוא נענש. אבל הוא גם נענש על ביטול עשיית הסוכה בסוכות, שזה לכאורה ביטול מצוות עשה, זה דבר הכי קל, לעומת חטא של לא תעשה ועוד חטא של עבודה זרה שיורג ועלי עבור. בסדר, זה שעשית הברכה הכי חמורה בעולם,
לא
מנקה אותך מלעשות את המצווה הקלה, ואם לא עשית, אז גם זה בחשבון. וזה שורש משורשי התורה, דעו והודיעו והקישו עליו. אז מה ראינו פה שתי עקרונות? עקרון אחד, שאדם צריך לקבל איסורים באהבה, גם את האיסורים הפרטיים שלו וגם את האיסורים הלאומיים, שלפעמים עם ישראל צריך לעבור. בעצם קבלת האיסורים באהבה היא זו שנותנת להם את התועלת ומאפשרת לקצר אותם, זה דבר אחד. דבר שני, שלעולם אדם לא יעשה חשבון, אני ממילא נמצא במציאות כזאת, אתה כבר לא משנה מה אני עושה. לא, לעולם משנה מה שאתה עושה. מה שאתה אנוס עליו, אנוס, אונס, רחמנא פטרה. אבל יש משהו אחד קטן שאתה יכול לעשות, אותו אתה חייב לעשות. עליו אתה לא אנוס, עליו אתה חייב לעשות. עכשיו, יש איזה, היה שם אחד הסיבות לכתיבת האיגרת או איגרת תימן, זה שהיה שם יהודי אחד מומר, שהוא כאילו הכיר את פסוקי התורה, והוא השתמש בידיעות התורניות שלו בשביל לבלבל את עם ישראל, בשביל לטעון שהתורה היא לא אמת וכו'. כן? אז הרמב״ם הוא מכנה אותו פה פושע. ואשר זכרת מעניין הפושע, כן, את מוחמד הוא מכנה משוגע, ואותו הוא מכנה פושע. פושע, זה כינוי למי שישראל שחטא, שחוטא באיזה דרשה. כי הוא ישראל, יכול לקרוא לעצמו מומר, מה שאתה רוצה. הוא יהודי פושע, זה מה שהוא. אשר הביא בני אדם לחשוב שבמאוד מאוד הוא משוגע, כלומר, משוגע, כלומר, הוא מתייחס למוחמד בעצם, זה מה שהוא רוצה לומר. לכן אמרו, הופיע מאר פרן, רומז אליו, וכאילו הוכחות מהתורה, שהתורה כבר אמרה שכאילו המשוגע הזה של המוסלמים, רמזה אליו התורה שהוא ימשיך כאילו דרכו של משה. זה היה הטענות שלהם. וכן אומרו, נביא מקרבך מאחיך כמוני, וכן יעודו לישמעאל, כלומר כשהקדוש ברוך הוא יבטח לישמעאל, הוא נתתיו לגוי גדול. אז רוצים לומר, אולי לגוי גדול, אז זה אומר שכאילו הוא יחליף את עם ישראל. זה הטענות לכאורה של אותו פושע.
יש שם אגדת ישמעאל. כמו שהיהודים זייפו את זה שזה יצחק, אבל זה באמת ישמעאל.
אוקיי. אנחנו יודעים את האמת. טוב.
אני חושב שגם הם יודעים
את האמת. הם גם יודעים את האמת, נכון? הם לא כופרים בתורה, הם רק סך הכל, הם סך הכל טוענים שהיה עדכון. היה עדכון, היה...
אמרו שאנחנו זייפנו, אז... כמו שפרחו רוצה להגיד במילה האחרונה.
אז מה זה כל ההוכחות האלה? אלו עניינים מאוסים מאוד ממי שאמרם. כלומר, כמה שהוא פושע, המילים שהוא אומר, יותר מאוסים ממנו. ולא יאמר בהם שהם בתכלית החולשה. כלומר, זה אפילו לא ראיות חלשות, לא אפילו לא ראיות שיש מה לדון בהם. אבל עשות ראיה מהם שחוק ולעג גמור. והם עניינים לא יכניסו ספק כלל, לא אפילו אצל המון עמי הארץ והבורים. והפושעים עצמם אשר יטעו בהם לא יחשבו כן, כמו שאתם אמרתם, שהם בעצמם לא חושבים ככה. ולא יסופקו עליהם, אולם יכוונו להתפאר באלו מאמרים אצל הגויים, ושיראו להם שהם אימתו מה שבקלון, באומרם שמשוגע כתוב בתורה. עוד פעם, משוגע זה הנביא של המשמעלים. והשמעלים עצמם לא יאמינו באלו הראיות ולא יקבלון ולא יבין מהם ראיה, בעבור שהפסדן מבואר מאוד. וכאשר לא מצאו להם טענה כלל בכל התורה, לא כתוב ולא דמיון ולא מקום מחשבה להתעלות בו, אמרו אמירותם התורה ואמירותם התורה ושיניתם אותה. ואתם מחקתם שם פלונים ממנה, ולא מצאו טענה טובה מזאת אם היא אותה בתכלית הגנות והפחיתות, ובתעולה פשוט המון ביחידים, ביות התורה נעתקה ללשון הסיריאן והפרסי והיווני והלועזי, קודם שעמד הפסול מאות שנים. אופה. מה הם טוענים? טוענים, בתורה באמת היה כתוב את המשוגע שלהם, את מוחמד. ואנחנו כאילו עשינו עדכון. טוב, אבל הרי התורה הזאת היא הותקה להרבה שפות. הותקה הרבה שפות. קודם שבכלל מוחמד היה בעולם. ובכל התרגומים האלה, שהם כבר לא בבעלותנו, הם היו אצל הפרסים, היו אצל היוונים, היו... אז מה שמה? שמה לא מוזכר מוחמד גם. נו, אז מה קרה? אז מה, אנחנו מה? אנחנו גם שינינו אצלנו, וגם שינינו אצלהם, וגם לא נשאר שום עותק ושום מקום בעולם מהתורה המקורית, שבו מוזכר אותו... זה לא יתכן, נכון? אז הכל הבלים.
לא
התכנו
מזה.
מה?
לא
התכנו. כן. ועוד, באותה קבלה רבים מרבים במזרח הארץ ומערבה, ולא נמצא בכולם חילוף כלל. כלומר, אתה רוצה לטעון שעשינו שינוי בתורה. טוב, הרי אנחנו היינו בגלות. איפה היינו בגלות? כל קצוות תבל. ולא מצאנו שום ספר תורה בשום שהשתנה. מה זה לא השתנה? לא השתנה, אפילו אין פסיק ששור, אין כלום. לא נמצא כלום, אפילו בנקודה ובמקומה לא נמצא חילוף. ואף כי בעניין, בסבר של דברים. ולא יצריכם לזאת הטענה החלושה, רק היעדר פסוק מדמה בתורה. כלומר, כיוון שאין בתורה באמת פסוק אמיתי שהוא רומז לאמונת המוסלמים, אז הם היו צריכים להמציא שאנחנו שינינו את התורה. אבל באמת, זו טענה קשה, כי התורה הותקה בהרבה עותקים, הרבה לפני שהיה מוחמד, והרבה למי שהיה איזשהו אינטרס לשנות בשביל להגיד שמוחמד הוא לא נביא. נו, אז איפה שם? למה שם זה לא נמצא? קיצור, לא מתחיל כל הטענות האלה. והוא שאומרו גוי גדול, עכשיו הוא קצת יורד לפרטים. הרי כתוב על ישמעאל ועשך...
גוי גדול.
לא כתוב עשך, וגם, הרי הפעם מתפלל על ישמעאל, כתוב
כמו... ישמעאל
יגדל מגדול. כן, וגם שיעשה לגוי גדול, גם אותו אמר. אין רוצה גדולת הנבואה, אין הכוונה פה... שהוא יהיה, בקדושה יהיה לו איזה מעמד או בנבואה, זה לא דיבר. אבל רוב מספר לבד. לא יותר, הם מוסלמים הרבה, אי אפשר לקחת את זה מהם. כמה מוסלמים יש? הרבה יותר מיהודים. למה? למה? כי באמת, הוא היה צריך להיות גול גדול. זה היה גול גדול, זה הכל. מפה שיש לו איזה מעמד רוחני, או איזה יכולת נבואה שהיא ייחודית לעם ישראל, זה לא, אין מה לדבר על זה בכלל, לא מתחיל. וכבר אמר על עובדי עבודה זרה, גויים גדולים ועצומים. גם התורה בעצמה מזכירה את על הגויים, את המושג גדולים ועצומים. אז מה היא מתכוונת?
כמות.
ודאי שזה כמות, זה לא שיש להם איזה מעלה רוחנית.
לא.
זה נכון. לכן אמרו, במאוד מאוד, אשר עניינו הרבה הרבה. אילו כיוון שיצא ממנו פלוני, היה לו לומר, וברכתיו במאוד מאוד, ואז היה אפשר שיתעלה, זה הנתלה בחוטי הקביש בזה, ואומר שעניינו, אברכנו שיצא מזרעו פלוני. אולם אחר שאמר מאוד מאוד, על מה נאמר מאוד מאוד? אחרי והרבתי, כתוב והרבתי במאוד מאוד. אז מה אתה רוצה? אז מה מאוד מאוד? מאוד מאוד, הריבוי של הכמות יהיה במאוד מאוד, זה הכל, זה פשוט. וזה מה שאנחנו רואים, שהם באמת רבים, אין מה לעשות. אבל אין להם בכלל שום יכולת לנבואה, או שום יכולת להיות במדרגה מעבר לעם ישראל רוחנית. כן, יכולים להיות חזקים, יכולים להיות רבים, בסדר, זה כתוב בתורה. רוחנית, חסרי משמעות. והרביער השם בתורה בדברו עם אברהם, כי כל מה שיעדו מן הברכות, הוא נתינתו תורה לבניו והבדילו אותם, לא יהיה זה רק לזרע יצחק. נכון? מה הקדוש ברוך הוא אומר? כי ביצחק
יקרא
לחזרה. זאת אומרת, מה שכתוב בפירוש אצל ישמעאל, כלומר ריבוי הכמות, הוא באמת שלא. אבל כל מה שנאמר על מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל זה ממשיך ביצחק, ככה התורה אומרת בפירוש. ופלוני מצורף ולבוי בברכת יצחק. כלומר, אותו ישמעאל הוא תפל ליצחק בדבר הזה. והוא אומרו, וגם את בן העמה לגוי ישימנו כי זרעך הוא. כלומר, כי ביצחק, יקרא לך זרע, כל מה שהבטחתי, יצחק. יש ישמעאל, אני גם אותו, הוא יעשה משהו. אבל אתה לא יכול להבין מפה שישמעאל היה יותר מיצחק. אתה שלא, חוץ מהכמות. בירבו כי העיקר הוא יצחק. וזה, כלומר ישמעאל, הוא נספח, הוא מצורף ולבוי. ובביאור אמר השם יתעלה, כי ביצחק יראה לך זרע. והניח ישמעאל לגמרי, צריך לומר שזרעו, אף על פי שיהיה מספר רב, לא יהיה חשוב ומעולה, ולא נרצה, כלומר שלא יהיה רצוי מבחינה רוחנית, ואין לו חלק משלמות האדם, עד שתיוודע בו ותתפרסם. זאת אומרת, אין מציאות שהוא יתפרסם עכשיו, כמי שהוא יש לו איזה משהו רוחני שצריך ללמוד ממנו ללכת אחריו. זה לא כתוב בתורה, וזה אין אפשרות כזאת. אולם תיוודע מעלתך בזרעך החשוב והמעולה, והוא זרע שיהיה מיצחק. כלומר, איפה מעלת אברהם בא לידי ביטוי? בזרע שיוצא מיצחק. וזהו עניין יקרה, כמו שנאמר, ויקרה בהם שמי ושם אבותי. רצון לומר שיתפרסם בהם ויוודע. ואחר כך ביאר יצחק, שהברכות האלה אשר ירדו לאברהם אשר מכללם שתהיה בבניו תורת אלוהים ודת, כמו שיעד לו להיות בזרעו, ואמר, והייתי להם לאלוהים, ייחד יצחק מישמעאל בכולם, כמו שביארנו בביאור ייחודו בנתינת הדת מבלתי ישמעאל, והוא אומרו, ואת בריתי אקים את יצחק. אחר אומרו בישמעאל, הנה ברכתי אותו. באר לנו השם על ידי יצחק, שיעקב נתייחד בכל מבלעדי עשיו. ועכשיו יש לנו שלב שלי. שלב, אוקיי, הבנתי, שלב ראשון מאברהם דבר יצחק, כי ביצחק קרא לך זרע, אבל גם אחרי יצחק היה מי שיכול לטעון שעשיו ממשיך זרקו, אז גם זה לא. והוא מאמר יצחק אליו, ייתן לך את ברכת אברהם. זה נאמר למי? יצחק אומר ליעקב, והנה התבאר בסוכי התורה שמנת הדת ויהודה לאברהם, נחלתו ברית עליה שתהיה בבנה והתייחדה ביצחק, ואחר כך ביעקב מזרע יצחק. והוא, מאמר הנביא, מודה להשם על זאת הטובה היקרה, אשר, מה, איך השתלשלו את הדברים שכתוב בדברי הימים, אשר קראת את אברהם, ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. זהו. זה יש אברהם, אחר כך יצחק, אחר כך יעקב, יעקב כבר כל זרו קודש, נכון? לכן מפה, ברית עולם, כלומר, אין אפשרות שהקדוש ברוך הוא ישנה את ההחלטות האלה. יש אפשרות שלפעמים הוא מקפיד עלינו, או שמסיבות אחרות אנחנו צריכים לעבור ייסורים, אבל שהברית הנצחית בין הבן הקדוש ברוך הוא יהיה בשינוי, זה לא יכול להיות.
אבל כתוב, ויעלו מושיעים לשפוט את ארץ
הבה. אני רוצה לראה, זה שהם יאנסו וכל אלה יאנשו בסוף, כן, ודאי. ודאי, זה מה שצריך לדעת, שגם כשהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את עם ישראל, והוא מביא לו ייסורים דרך האומות, אותם אומות שגורים לתפקידם מקבלים חזרה את היסורים שלהם. כל מי שפגע בעם ישראל, נגיד, עם ישראל היה צריך לקבל, לקבל גלות במצרים, בסדר? או לקבל גלות בארץ לא להם. אבל המצרים שהם התנדבו להיות אחראים על היסורים האלה, אז ננשו. כלומר, יש פה משהו שעם ישראל צריך לעבור, ויש פה בסוף שהקדוש ברוך הוא לא מסכים לאף אחד להתעסק עם עם ישראל. אבל אתה רצית, בסדר, אתה לא היית חייב להתנדב לעשות את זה.
מה שמעניין, אני ארצי בכל אופן, שכל כך קיבלנו את הייסורים, גלויות, זה תמיד היה על ידי המעצמה הכי גדולה בעולם.
נכון, נכון, נכון.
מצרים על הגרמנים, פשוט...
נכון, כי בשביל זה הם נהיו חזקים. נכון, זה תפקידם היה, קיבלו. ומשהו מעניין יותר, שאחרי שגמרו את התפקיד הזה, נהיו כלום. הזכרת את הגרמנים, היום הם כלום. בסדר? לא, היוונים, הרומאים, מי זוכר אותם, מי מכיר אותם. כל מי שפגע בעם ישראל, הוא עלה לגדולה בשביל לפגוע, והפך לכלום. נכון? נכון. וכל מי ש...
הרומאים, היוונים.
וכל מי שמסייע לעם ישראל, אז הוא נשאר. וזה, אני חושב, אחד הסיבות שארצות הברית היום היא יחסית חזקה באומות. נכון? כי עדיין הם מסייעים לעם ישראל. כל עוד הם עושים את זה, אז יש להם מין ביטוח כזה.
יש שם הרבה יסודות יהודיות, תנכיות, אמריקה.
חמישה
אלה. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
חזמיה, חזמיה.